טוב, אנחנו לומדים ביחד פסקה כ"ט, והפסקה קצת ארוכה. אין הטבע מתגלה למשורר הישראלי בכל הדרו ויופיו, מפני שבר האומה והרחקתה מהחיים הטבעיים הבריאים. ואם ירצה משורר בעל כישרון להתמכר אל הטבע, למרות כישלונה של האומה, יוכל רק להטביע את עצמו בצד המוחש הגס שלה. אבל את יופיה השמימי לא יוכל לחוש בכל טובו והדר זיוו, כי כיוון שירצה להתרומם אל הספירה הרוחנית, ירגיש שבר האומה וידום רוחו. תחת אשר בשקיעה החושית יוכל לשכוח לפעמים את מצב ההווה של האומה. כמו שאומרת הגמרא בברכות, מיום שחרב בית המקדש לא נראה רקיע בטהרתו, שנאמר אלביש שמיים כדרות ושק אסים כסותם. התחייה הלאומית הניכרת בבניין הארץ, כשהיא נלקחת עם מקורה החי, תוכל כבר להחזיר רשמים הגונים מזיו הרוחני של הדר הטבע, עד שתיוולד האפשרות להסתכל לא רק בארציותו, כי אם גם בזיוו השמימי, בערך ידוע, מכוון לפי ניצוצי האור שבתחייה המתפתחת. זו הפסקה שלפנינו. כבר בקריאה ראשונית אפשר לראות שבפסקה שני חלקים. הנושא של הפסקה הוא ההתייחסות אל הטבע, ההתייחסות המרוממת אל הטבע, שבאה לידי ביטוי בהתייחסות, בהתבוננות של המשורר. מי זה המשורר הישראלי? מה תפקידו? מה עניינו? איזה דמות חשובה הזאת שהרב צריך להתייחס אליה פה? בחלק הראשון הרב מדבר שכל זמן שהאומה נמצאת בגלות, אז מפני שבר האומה והרחקתה מהחיים הטבעיים הבריאים, אז המשורר הישראלי לא מסוגל לשיר את שירת הטבע כפי מה שהיא באמת. ובחלק השני הרב מלמד שחלק מהחידושים שמתחוללים בתחייה הלאומית זה היכולת לחזור חזרה ולשיר את שירת הטבע. אז זה בערך הפסקה שלנו, זו המסגרת של הפסקה. אז נתחיל קודם כל, מי זה המשורר? מה תפקידו? אנחנו יודעים שיש שירה ויש שירה. יש שירה שהיא סוג של שעשוע. כמובן שאנחנו לא מדברים על השירה הזאת, אבל יש משהו עליון מאוד בשירה. כי בניגוד לדיבור, שהדיבור הוא מביע רק את מה שמתגלה בסכום המילים. זה דרך הספרות הפרוזית. זה פרוזה, פרוזה סיפור, הכוונה שהמספר, הוא מספר את העלילה, כמובן שהוא מתאר תיאורים ומסביר דברים, אבל בסופו של דבר מה שהוא בא להביע זה מה שהוא מצליח להביא לידי ביטוי. אבל השירה היא מנסה להביע את מה שלא נכנס במילים, את מה שממעל הביטויים, דרך המשקל של המילים. הרב אומר, הרב שר, אחד מן השירים, הרב כותב, שבגלל שנשמתו נשמה שמשורר, לכן הוא לא יכול לכלוא את עצמו בחרוזים. החרוזים, לנו נראה, דווקא החרוזים הם מייפים את השירה. כן, זה השירה כמו בילוי, שעשוע, משהו יפה, נעים. תמיד זה נגמר באותה עבר. אבל המשורר האמיתי, אומר הרב, נשמתו כל כך חופשייה. זה זמר. זמר זה שיש לו משקל דומה, חרוזים דומים, כן? דרור ריקה לבין עם בת ועם צורכים כמו בבת. זה זמר. אבל השירה, בגלל שהיא שירת הנשמה, בגלל שהיא באה להביע משהו נשמתי, דרך המילים, דרך הצד הגלוי, באים לנסות להתבונן בנסתר. למשל, מהי השירה? התורה. התורה נקראת שירה, שנאמר, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל סימה בפיהם. שירה צריכה לימוד. סיפור לא צריך ללמוד אותו, למרות שיש מקצוע כזה ספרות, לא יודע מה עושים. סיפור לא צריך ללמוד אותו. מה שכתוב, זה מה שיש, כמו בהמה, במה. מה שיש בסיפור, זה מה שמובב. שירה צריכה לימוד. בגלל שהמבוקש מהשירה, זה לא מה שאתה מביא עוד בו לידי ביטוי, אלא זה מה שמעל למילים. זה הכלל שמתגלה בפרטים. והתורה נקראת שירה. למה התורה נקראת שירה? בסוף פרשיות התורה, בפרשת וילך, בסוף פרשת וילך, כמובן שירת האזינו, אז בסוף פרשת וילך, בסוף פרשת האזינו, בסוף התורה, נקראת התורה שירה. כי כשאתה רואה את הפסוקים והפרשיות ומצטרפים לתכנים ופירושים, כשאתה מגיע לסוף התורה אתה רואה שכל התורה כולה היא מביאה עומר שהוא הרבה יותר עליון מאשר המילים. כמו למשל שירת האזינו, שירת האזינו זה נון בית פסוקים, שבנון בית הפסוקים הללו מקופלת כל ההיסטוריה של עם ישראל. איך מקופלת כל ההיסטוריה? כי העומר שמובא בפרשת האזינו, יכול בסוד, וגם כל הפרטים כלולים, כמו שמובא בשם הגאון, שכל הפרטים, שכל מה שקורה, אפשר לראות אותם בתורה. פורמה ופורמה דקולה. אבל, מעבר למה שכל הפרטים מובאים, אבל העומר שכל הפרטים עסוקים להביע אותו, העומר שהוא יותר עניין מאשר הפרטים, הוא מה שמקופל בשירת האזינו, וכיוון שהתורה כוללת את שירת האזינו, שירת האזינו זה הפרט שמגלה שכל התורה כולה היא בעצם שירה. יש איזה עומר שהוא מתנשא מעל למילים. אבל המיוחד במשורר שהוא מסוגל להשתמש במציאות שכן אפשר להביא אותה לידי ביטוי, במציאות הגלויה, כדי לרקום ממנה, להפוך אותה להיות מצע, מרכבה, כדי להביע את מה שמתנסה מעל למילים. המשורר הוא מיוחד בזה, כיוון שהוא לוקח מילים, שהם יכולים להיות נושא לדיבור. כל מילה בפני עצמה יכולה להיות נושא לדיבור. האזינו, השמיים, והדברה, ותשמע, הארץ, מריפי. כל מילה יכולה להיות נושא לדיבור. אפשר ללמוד מה כתוב במילה. אבל דרך השילוב של המילים, ודרך המשקל המיוחד, ודרך העומר המיוחד, איך כתובה שירה? שירה רגילה כתובה, אריח על גבי לבנה. כוונה, נכון, שירת כמו שירת אז ישיר משה ובני ישראל. למה אריח על גבי לבנה? אריח על גבי לבנה כי על גבי המילים מובא משהו שהוא יותר עליון מהם. כל מה שאנחנו עסוקים לבנות פה בלבנים זה כדי להציב מעליהם משהו שמתנסה מעליהם. וגם בשירת האזינו, שהיא אריח על גבי אריח ולבנה על גבי לבנה, כמו שירת האזינו כתובה כשני תורים, וגם ואז ישיר, ואז השיר זה מאוד בולט, יש את החללים הריקים. כי בשירה, הנושא זה לא רק מה מובע, זה גם מה לא מובע. דרך מה שמובע אנחנו רוצים להקדיש את תשומת הלב למה שלא מביאים, לחלל, להלבן. למה שגלו, למה שנסתר. סליחה. אז השירה זה להביע את הנגלה באופן שיצליח להביע את היחס אל הנסתר. זה שירה. והמשורר הישראלי הוא לא מי שלקח את הביטוי הנשגב הזה וכימת אותו והפך אותו להיות זמר ופחות מזה. כן? חמשירים. לא, אלא מי שהוא מצליח להביע את העומר הישראלי, שהוא עומר נסתר. לקחת את מילים, לקחת את הדיבור, כמו שאומר הנביא, אורי, אורי, שיר דברי. כלומר, כשתהיה התעוררות נשמתית, אז עם ישראל ידבר, אבל הדיבור שלו יהיה דיבור של שיר. כי כשהנגלה, מה שגלו, יגלה את כבוד השם, כלומר את הדבר הנסתר, אז מדרגת הדיבור תהפך את מדרגה של שירה. עכשיו זה הרבה ברב. אז כשאנחנו מבינים שכל החיים הם בעצם מופיעים דבר שהוא יותר עליון מהם, כשזה נקרא אמונה, נכון? אמונה, לחיות באמונה, פירושו דבר, לחיות את הכל מתוך שייכות לאיזה אמת גדולה שמופיעה במציאות. אנחנו מבינים שכל דבר במציאות זה בעצם הופעה של משהו מאוד עליון. ומה שאנחנו רואים בעיניים זה רק איזה שער שפותח לנו לצוח כדי להביע את מה שלא מצליח להיות מובע. והוא בעצם הנושא האמיתי, זה אמונה. לכן אומר הרב באורות האמונה, עמוד 66 אני חושב, בכלל האמונה היא שירת החיים. כלומר, החיים בתור פרוזה, זה לספר. פלוני, רמי הלך לים, זה הלך לנסה בכביש, זה לספר מה קורה. אבל להבין שמה שקורה, מה שנגלה, תפקידו לגולל אותו, נגלה משון לגולל אותו, כדי לגלות את מה שלא גלוי. להשתמש במה שאנחנו רואים בעיניים, כדי לפגוש את מה שלא מצליח להתגלות, ורק מתנוצץ בו. זה התפקיד של השירה. אז לכן האמונה היא שירת החיים. מי שאין לו אמונה, מי שלא מחפש את האמת האלוקית, אמונה שמובעת במה שנגלה, אז אצלו הוא מספר מה שקורה בפרוזה, כמובן הוא מדבר. אבל מי שמבין שכל מה שנגלה זה הופעה של משהו עליון, והוא משתמש במה שנגלה כדי להפגיש אותך עם הלבן, עם מה שאי אפשר לכתוב אותו. אז יש שתי סוגות, סוגי שירים. יש שירה שמופיע באמצע התורה, שזה אריח על גבי לבנה. כן? האריח נמצא על גבי החלל. יש לנו את הלבנה. מה זה אריח על גבי לבנה? אין פה לוח, כן? לא זוכר בדיוק מה כתוב, ואז ישיר משה ובני ישראל, כן? את השירה הזאת למור, ואמרו, השיר השם כגוגה זה באמצע. כן? זה צריך שכל משפט שלישי הוא בעצם בנוי על החלל של שתי המשפטים הראשונים. זאת אומרת, שכל הבנה, כשמצטרפת להבנה הבאה, היא לא רק צירוף של שתי משמעויות. כלומר, משמעות אחת ועוד משמעות שנייה, יש לי שתי משמעויות. אלא, היא מצליחה להפגיש אותך עם איזה תוכן מרומם שהוא מצליח לגלות את הנסתר. את הנסתר שבמה שנבנה עד עכשיו. זה השיר. זה המשורר הישראלי האמיתי. אז האמונה היא בעצם שירה. התורה נקראת שירה. והאמונה נקראת שירה. האמונה, בכלל האמונה היא שירת החיים. וכשעושקים מהעולם את האמונה, עושקים את צורת הביטוי הכי עליונה שלו. האדם נקרא מדבר. ישראל זה שיר אל. כתוב ברב. זה מקור. אבל ישראל זה שיר אל. כלומר, כמו שיש את הדצחם, אז הצד העליון זה מדבר. כי צמח הוא לא משמיע קולות. והחי, יש לו קול. והאדם מדבר. אז איפה מגיעה הבעיה יותר עליונה? בזה שישראל הם שרים. ישראל שיר אל. אז עכשיו אנחנו כבר מבינים שהמשורר הישראלי זה לא אחד שהוא פשוט מחפש עבודה, אז הוא כותב שירים. אלא זה מי שמצליח להתבונן במציאות ולפגוש את ההתנוצצות השמימית בתוך הכלי הארצי. ואת זה הוא מביע. אז הוא משתמש במילים שלו בשפה שמביעה את הארציות. אבל הוא הופך את הארציות להיות שער. לא הנושא, בסיפור הארציות היא הנושא. אבל בשיר הארציות היא לבנה כדי לפגוש מעליה את הזיו השמימי שמובע בה. נפלא. עד כאן, יש שאלות. זה בירור מאוד חשוב. בסדר? זה מובן? מצוין. עכשיו אומר הרב. הנושא... כן.
מה בדיוק ההבדל בין זה למשל לבין בהמה? גם בהמה?
תאמה היא לא מדברת אפילו, היא רק מביאה קולות. איי, כמו שאנחנו לפעמים יש לנו קולות של בהמה. איה, אימא לב. וואי וואי וואי. אנחנו לא מביאים תוכן. אנחנו מביאים יחס נפשי, יחס רגשי, נכון? כל המילים הללו. לו 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 לו. לא יודע, יכול שזה שירה. אני רק אומר שיש דברים שמביאים יחס רגשי. שכל, דיבור, מביע יחס שכלי. שירה, יחס נשמתי. קול, דיבור, שיר. הכי עליון. זה הבעיה נשמתית. קול, זה מביע רק יחס רגשי. דיבור, זה מביע את התוכן. שיר, אני משתמש בתוכן כדי להביע את מה שנסתר ומתנוצץ בנגלה.
זאת אומרת, שירה חייבת מורכבת ממילים.
ודאי ששירה מורכבת ממילים. אז מילה, ממה שירה מורכבת?
לא מהצד החסידי אני מדבר, אבל למשל ניגון, יכול להגיד
הרבה דברים. בסדר, ניגון זה שאלה.
לא, אני אומר, לא פעם, לא בדור משהו.
יכול להיות שגם ניגון זה דבר כזה. שגם ניגון, המנגינה, היא מצא כדי לנסות להביע משהו מאוד עליון, שמובא דרך המנגינה. אולי? לא מכיר. הרב חיבר שירי ולא חיבר ניגונים. זה לא אומר, אדמור הזקן כן חיבר ניגונים. בסדר, נכון. אנחנו, שאלה, לא יודע. אנחנו בכל מקרה עוסקים פה במשורר הישראלי. אז הרב מסביר שאחד מהביטויים של התחייה, אנחנו נחזור פה באיזה מערכת של פסקאות אנחנו מדברים. הרב בפסקה כבב, זו הפסקה כנגד שם הוויה, זו, זה סתם רמז אני אומר, כן? לא שיש פה איזה... רק כדי לזכור, פסקה כבב, זו פסקה מאוד מאוד חשובה, כי היא מבררת לנו יסוד בכל החשבונות של פסקאות עכשיו שאורות התחייה. הדור שלנו זה דור שנולד מחדש, אי אפשר לאמוד אותו ואי אפשר לחשב את החשבונות ששייכים אליו על פי הפרמטרים ששייכים לדורות קודמים. הדור הזה זה כמו גר שנתגייר כקטן שנולד דמי. אנחנו מוכרחים להרגיש שאנחנו נולדים מחדש, ככה הרב ברק. ממילא יש חשבונות שמתחדשים בדור שלנו. למשל, היחס בין הרוח והחומר. זה פסקה כזאי. למשל, היחס בין הקדושה ובין הטבע. זה עכשיו מערכת של פסקאות. כף חית, כף תית, למד. יש שלוש פסקאות שעוסקות ביחס בין הקדושה ובין הטבע. בתוך הפסקאות הללו, פסקה כף תית. במה היא עושה, כן? פסקה כף תית מלמדת אותנו ש... אחד מהחידושים המהפכניים המהותיים שמתרחשים בעת התחייה בא לידי ביטוי ביכולת של השירה לנבוט. יכולה להיות כבר נביאה שירית. למה? כי בזמן הגלות המשורר שהוא מתבונן במציאות ומחפש את ההברקה, את ההתנוצצות השמימית בתוך המציאות הארצית, את הגילוי של הדבר האלוהי הפנימי בתוך המציאות הגלויה. המשורר הישראלי, כשהוא מתבונן במציאות הנגלית, בטבע, אין הטבע מתגלה למשורר הישראלי בכל הדרו ויופיו. המשורר הישראלי זה לא פלוני, חיים נחמה ביליאליק או משהו. המשורר הישראלי, הכוונה, אותו אחד שמוכשר להביע את ההבעה הכי עליונה, להשתמש בדיבור, בשפה, בביטוי, ביכולת הכי עליונה המתאימה לעם ישראל שיר אל, כדי להביע את הזיו השמימי שמתגלה בתוך הכלי הארצי. מהו הכלי הזה? הטבע. כי הטבע הוא מציב את הארציות בצורה עוצמתית. כי הטבע זה חוקות וסדרים שבהם מתרחש כל המהלך הארצי. אפשר לשורר שירה שהיא מנותקת מן המציאות, אבל איפה המציאות, איפה הנגלה מופיע במלוא עוצמתו? בטבע. אין הטבע מתגלה למשורר הישראלי בכל הדרו ויופיו, כי גם אם יש פרחים צבעונים ופרפרים ועלי שלכת, כל זה זה הדר חיצוני. כל זה אולי רואים סדר מאוד יפה, אבל היופי האמיתי זה יוד פה, יפה, זה יוד פה. כשלפנים יש, כשהסדר מגלה שיש פה איזה תוכן גדול שמובן, הטבע הזה כשלעצמו, יכול להיות שהוא משובב נפש, אבל זה לא התפקיד של השירה. התפקיד של השירה הוא להשתמש בגילויי הטבע, כדי לגלות את נשמת הטבע שמתגלה בו. שהטבע הזה הוא שפה שמגלה תוכן שמימי. וזה לא מתגלה למשורר הישראלי בזמן שעם ישראל נמצא בגלות. מפני שבר האומה והרחקתה מהחיים הטבעיים הבריאים. כיוון שהמשורר הזה הוא מחובר לאם, לאמו, לאומה. אומה לשון אם, אם החיים. נכון? אצלנו, אצל הגוי, אדם שהוא קשור לאומה נקרא פטריוט. מה זה פטריוט, אתם יודעים? לשון מה זה פטריוט? נכון? יפה, לשון אב. כי אצל הגויים, הלאומיות זה האב שלהם. אצלנו הפוך, הלאומיות זה האם שלנו. אתם ידעתם את זה? עכשיו תדעו, הוא יגיד לכם. פטריוט זה אחד שקשור לאבא. מי זה האבא? האומה. ואצלנו, האומה זה האמא. מה זה אומר? שיש לנו אבא אחר. מי האבא שלנו? אביו זה הקדוש ברוך הוא. ואמו זה כנסת ישראל. מה האומה נותנת לנו? האומה לא נותנת לנו את הערכים. היא נותנת לנו את החיים. היא מקור החיים. כמו האם. האם, הרחם נקרא אם. זה מקור החיים. כשהאומה נמצאת בגלות, פירושו של דבר, שכל התוכן ממשיך להיות קיים ואמיתי. זה לא נפקא מינה שום דבר לתוכן. אבל התוכן הזה הוא נעשה מופשט. בשמיים. והצדדים הטבעיים, החיים, הזורמים, רחוקים מאוד מן התוכן הזה. אז או שאתה משורר את התוכן. יכול להיות. אבל אם המשורר הישראלי רוצה לפגוש את התוכן הזה בטבע, הוא לא מסוגל. כי אין הטבע מתגלה למשורר הישראלי בכל הדרו ויופיו. מפני שבר האומה והרחקתה מהחיים הטבעיים הבריאים. כן, זה הגמרא. קודם הזכרתי את הגמרא. כן, רק אני אגמור. הגמרא בברכות. שאומרת, אביו, מי שלא מברך ברכה, מי שנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, גוזל אביו ואימו. אביו זה הקדוש ברוך הוא. ואימו זה כנסת ישראל. זה גמרא בתחילת פרק שישי של ברכות. כן. נכון, אבל הוא לא מסוגל כי הוא המשורר הישראלי, הוא מחובר, הוא לא ממציא דברים. הוא צריך שזאת תהיה מדרגת החיים שלו. לכן, כשהאומה לא נמצאת במתכונתה הבריאה, וכל השמיימיות היא נתפסת בתור דבר כל כך מופשט ועליון, והטבע, כל המציאות הארצית, היא נתפסת בתור דבר מכוער ותחתון, אז אי אפשר לפגוש את השמיימיות שמופיעה בארציות. כי אנחנו לא חיים. אנחנו מתים. מה? לא, אפילו הוא שזה תפקידו. אנחנו בכלל לא מסוגלים. אבל בזמן התחייה, המשורר הישראלי כן יוכל לעשות את זה. כי הוא רואה, מסוגל להתבונן בנגלה, ולהתראות אותו כשר לנסתר. הוא מסוגל לראות את הכלי, ולהתבונן בזיו שמתנוצץ בו. אתה מבין? אפילו המשורר, לא, אז לא הבנתי את השאלה שלך. אם אתה לא מבין מה שאני אומר, סימן שאני לא הבנתי את השאלה שלך. מה אתה שואל?
ממה שאחים המשורר לא מסוגל לראות עכשיו את המצב העכשווי של הטבע שלנו, ולהבין יותר מזה.
כן.
כמו שכתוב פה. אז למה שהוא יבין מה שאנחנו לא מבינים, מה שבפשט לקרות?
ההבדל בין המשורר לבינינו זה בזמן התחייה. בזמן הגלות, אפילו המשורר לא יכול, כשהוא פוגש בטבע. הוא יכול לעסוק במופשט, לשורר שירות מופשטות. יש שירי, שירים בגלות, ושירות מופשטות זה לא שירי, שירים בטבע. ואם ירצה משורר בעל כישרון להתמכר אל הטבע למרות כישלונה של האומה, יוכל רק להטביע את עצמו בצד המוחש, הגס שלה. אז הוא מנסה להביע את הרוממות של הטבע, אבל זה הרוממות שהיא נשארת בעולם, הגס הטבעי. למה קוראים לזה גס? כי הקווים הגסים לא מצליחים להביע תוכן רוחני. גס לעומת עדין. זה לא מביע תוכן רוחני. וכשהוא מתמכר אל הטבע הגס, אז הוא מאבד את הדר השירה. אבל את יופיה השמימי לא יוכל לחוש בכל טובו והדר זיוו. כלומר, בכל טובו של היופי והדר זיוו של היופי. כי כיוון שירצה להתרומם, כי אם הוא באמת משורר אמיתי, אם הוא לא רוצה להישאר רק בהתמכרות אל הטבע הגס, אלא להתרומם אל הספירה הרוחנית, כיוון שירצה להתרומם אל הספירה הרוחנית, ירגיש שבר האומה וידום רוחו. יושב בדד וידום כי נטל עליו, פסוק באיכה. תחת אשר בשקיעה החושית יוכל לשכוח לפעמים את המצב ההווה של האומה. אם הוא עוסק רק במה שנגלה לחוש ומנסה לתאר תיאורים צבעוניים, זה גם כשהאומה נמצאת בגלות זה פחות נפקמינה. אבל אם הוא רוצה לכלול את החשבון השלם, כלומר באיזה מידה המישור הטבעי הגלוי הוא באמת מביע תוכן רוחני, ביחס לזה מאז חורבן בית המקדש לא נראה רקיע בתהרתו. כלומר, אי אפשר לראות את התוכן הרוחני באופן שהוא מקושר אל הצד הטבעי. אסביר את זה רגע תכף, אני אומר פה משפטים קצת מופשטים. אני רק רוצה קודם להסביר את הפסקה. אז נתחיל שוב. אם ירצה משורר בעל כישרון להתמכר אל הטבע למרות כישלונה של האומה, יוכל רק להטביע את עצמו בצד המוחש הגס שלה. אבל את יופיה השמימי, יופיו של הטבע, טוב, יופיה השמימי של הטבע, של הטבעיות, לא יוכל לחוש בכל טובו והדר זיוו. אז יש פה חידוש שהוא נוגע בדיוק למערכת הפסקאות שלנו. היופי האמיתי של הטבע זה יופי שמימי, זה יופי רוחני. כשאתה מתבונן בסדרים הטבעיים, כשהאומה היא מספיק בריאה כדי להיות שייכת לתוכן הרוחני שלה, שזה התוכן הרוחני של הקדושה שבטבע, אז לטבע הארצי יש יופי שמימי. נכון? זה מה שכתוב פה בפסקה. אבל המשורר הזה, שהוא מתמכר אל הטבע, לא יוכל לחוש בכל טובו והדר זיוות יופי השמימי. כי אם באמת הוא היה רוצה להתרומם אל התוכן האלוקי השמימי, כיוון שירצה להתרומם אל הספירה האחרונית, אם הוא היה באמת מוכן להשתייך, להידבק בתוכן השמימי, אז התוכן השמימי הזה, כשהוא מתקשר אל הטבע, שם בדיוק פוגשים את שבר האומה וידום רוחו. לכן הוא בוחר, כדי להסעיר את כישרון השירה שלו, הוא בוחר לשקוע בחוש, ואז יוכל לשכוח לפעמים את המצב ההווה של האומה. אז זה מביא הרב את הגמרא, מיום שחרב בית המקדש לא נראה רקיע בתארתו, שנאמר על בי שמיים כדרות ושק אשים כסותה. אז לפי הרב, מה פירוש הגמרא? למה חורבן בית המקדש שייך אל הקרע שבין הטבע ובין השמיים? כי חז"ל מלמדים אותנו שמאז שנחרב בית המקדש ניטל הזיו מן הפירות. אתם מכירים את הגמרא הזו בסוטה? מה הכוונה? הכוונה שכל פרי, מלבד האסיס שלו, מלבד המיץ שלו, מלבד השפריט שהוא עושה, מלבד הקליפה הצבעונית, יש בו זיו. מה זה זיו? זיו זה הערה, שהיא בעצם שייכת לתוכן רוחני, אבל היא מובעת בשפה של הכלי. זה נקרא זיו. אז מה הכוונה ניטל הזיו מן הפירות? כי אשכול הענבים והתפוזים והפרסקים, מלבד המתיקות, יש בהם גם איזה שייכות שמימית. ולכן, מי שאוכל מפירות ארץ ישראל, הוא לא רק ממלא את הבטן שלו, הוא גם משתייך אל המתיקות ואל הנועם של הקדושה. איפה הרב כותב את זה? אתם בטח יודעים, בסוף אורות. סוף, סוף, סוף אורות, בעמוד קוף עין א', אומר הרב, זה הסוף, הפסקה האחרונה של אורות. מצווה לטעום בפה מלא, מתענוג, מתיקות, זיו הקדושה הרעננה של ארץ ישראל. מה זה לטעום בפה מלא? כוונה לטעום מן הפירות. אז אם כל להגיד פירות, אומר הרב, זה כתוב בבח גם, okay? שמצווה לטעום מפירות ארץ ישראל. אז במקום להגיד פירות ארץ ישראל, אומר הרב, מתענוג מתיקות זיו הקדושה הרעננה של ארץ ישראל. זה הרבה מילים. הרב אומר, כי כשאדם טועם מן הפירות, זה שהוא תענוג של מתיקות, מתיקות של מה? לא רק של העסיס של הפרי, אלא זיו הקדושה הרעננה של ארץ ישראל. אז אנחנו רואים מילה ששייכת אלינו. זיו, זיו שמימי, זיו הקדושה הרעננה מופיע בפירות. לכן, כשארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, אין לך קץ מגולה מזה. מה הכוונה אין לך קץ מגולה מזה? קץ זה כידוע דבר נסתר, חז"ל אומרים, דבר השם זה הקץ, זה דבר נסתר. מה? מין הנסתר מופיע בנגלה? פירות ארץ ישראל. בפירות ארץ ישראל זה עזיב מן הנסתר שמתגלה בנגלה. כלומר, אומר הרב אצלנו, שפירות ארץ ישראל, כשארץ ישראל חוזרת להופיע פירותיה בעין יפה, פירושו דבר, כשהטבע הישראלי שבארץ ישראל חוזר להתכונן בסדרים הממריצים שלו, להופיע את הפירות ולהופיע את תנובת האדמה, פרקח את חוקות הארץ הזאת וגשמים יורדים בזמנם וכל המציאות הזאת, היא מקרינה איזה הערה של תוכן רוחני, של הקדושה הרעננה של ארץ ישראל. אז לכן כשאומרים חז"ל שמאז שנחרב בית המקדש ניטל לזיו מן הפירות, פירושו של דבר, שעכשיו הפרי נשאר פרי. פרי הנה המתיקות הקלורית שלו. בסדר, אז אדם אוכל עכשיו אפרסק, הוא מרגיש את הטעם של אפרסק. אבל המציאות הרוחנית שלו לא מתבשמת מזה. זה מתוק! אבל זה לא מתיקות זיו הקדושה הרעננה, שכשאוכלים מפירות ארץ ישראל, זה נהפך להיות הופעה של קדושה, זה מצווה. מצווה לטעום בפה מלא, פירושו, מה זה מצווה? הופעה של קדושה, קידשנו במצוותיו. כמו שכתוב בספרים, כתוב את זה בספרים, שלאכול מפירות ארץ ישראל, זה ממלא את האדם קדושה. אז, מאז שנחרב את המקדש, לא נראה רקיע בטהרתו, אלא יש מחסום. הרקיע זה רוקע הארץ על המים. כבר הרקיע של השמיים זה המקום שבו נפגשים המים העליונים עם המים התחתונים. השמיים עם הארץ, נכון? אתה מתבונן, אתה רואה את הרקיע. מה זה הרקיע? קו האופק, זה מקום שבו השמיים והארץ נפגשים. משם מתחיל הרקיע. לא נראה רקיע בטהרתו, פירושו דבר, יש הפסק בין השמיים לארץ. אז אנחנו היום לומדים, אנחנו לא מבינים. זה נראה לנו איזה, איך נקרא לזה בשפה יפה, איזה, לא יודע איך לקרוא לזה בשפה יפה, איזה אלילות כזאת, להגיד שיש קדושה בפירות. פירות זה פירות, עזוב, קדושה יש בבית המקדש, פירות יש בחדר אוכל, אבל זה חלק מן המהלך של עם ישראל שחוזר לארץ ישראל, שיש רקיע. מה זה רקיע? ששמיים וארץ נפגשים. שתוכן רוחני שמימי, לא שכל התוכן נמצא בתוך הפרי, אבל הפרי הוא עוד כלי שמתנוצסת בו איזו הערה נשמתית. ואז מי שחי, חווה את הטבע, קשור אל הטבע במדרגה הזו של התחייה, אז הוא מסוגל לשורר את שירת האמונה. אז הוא מסוגל להשתמש בביטויים הטבעיים כדי לבנות מהם אלה שהוא שער אל הנסתר, אל הקדושה המופשטת, זו שלא מצליחה להיות מובעת בפה. זו המציאות המיוחדת של זמן התחייה. התחייה הלאומית הניכרת בבניין הארץ, כי הרי בניין הארץ הוא רק שלב ראשון, אבל התחייה הלאומית באמת זה מדרגת חיים חדשה שהולכת ונוצרת. התחייה הלאומית הניכרת בבניין הארץ, כשהיא נלקחת עם מקורה החי. כלומר, מי שחי את התחייה, אבל הוא פוגש רק את הצד הגלוי שלה, אז אצלו זה רק התעוררות של חול. אז הוא גם לא יחוש ולא ישייך אל החידוש הזה של הקדושה שבטבע. אבל מי שהוא מחובר לתהליך התחייה, אבל מה שהוא חווה, תמיד הוא לוקח בחשבון שמקורה של התחייה, מהו מקורה של תנועת התחייה, מברר הרב כל הזמן? הקודש. הקודש הוא מקורה של התחייה. כלומר, ההתעוררות הגלויה של החיים היא הופעה נביעית, היא נביעה, שהמקור של המעיה זה הופעת הקדושה. אז מי שרואה בתחייה הלאומית, שייך אל התחייה הלאומית, לא רק מצד הפרשנות הגלויה של מה שקורה, אלא מצד מקורה החי, שזה הופעת הקדושה החיה שמתעוררת לשוב. אז מי שחי את זה, שהתחייה הלאומית תילקח עם מקורה החי, היא כבר תוכל להחזיר רשמים הגונים מזיו הרוחני של הדר הטבע. לאט לאט היא תוכל להחזיר לנו את הרשמים מהתוכן, מהערה, מההברקה הרוחנית שמובד בטבע. ואז תיוולד האפשרות, עד שתיוולד, זה תהליך ארוך, עד שתיוולד האפשרות להסתכל לא רק בארציותו, כי אם גם בזיוו השמימי. זה יופיו של הטבע, יופיו השמימי של הטבע. וזה ילך ויתקדם בערך ידוע, כלומר, בערכים, במדרגות ידועות, משוערות, המכוונות, מהמדרגה של גילוי כזה של השירה הישראלית, תהיה מכוונת לפי ניצוצי האור שבתחייה המתפתחת. כלומר, ככל שהתחייה יתנוצצו בה יותר אורות, יותר גילויים, יותר מדרגות רוחניות, שיברו מה הערך של התחייה, ככל שיותר יתברר לנו מהו הערך של התהליך שאנחנו עוברים עכשיו, ולמען איזה ברורים אנחנו עוברים את תהליך התחייה, אז יתברר לנו יותר הערך השמימי שמופיע בכל מציאות טבעית. זה בעצם הפסקה. כן, שאלות. יש לכם שאלות? כן.
יכול לחזור לשאלה האחרונה?
הרב אומר שמה שיוליד בנו חזרה את היכולת לא רק לדבר על הטבע, אלא לשורר את שירת הטבע, זה בעצם להתבונן על הטבע במבט של אמונה. לא רק להתבונן על ההיסטוריה במבט של אמונה, זה יותר קל. להתבונן על הטבע במבט של אמונה. כלומר, להיות מסוגל לראות, לחוש מציאות טבעית, שהיא מצד עצמה היא עולם, היא אלם, היא מעלימה את התוכן השמימי שמופיע בה, אבל להיות מסוגל להתבונן עליה באמונה ולהביע את זה בשירה. מה שיחזיר לנו את הכישרון הזה, זה מהלך התחייה. מתי? כשמהלך התחייה יילקח, יילמד, יחווה, כלומר כשיחוו אותו, יחד עם מקור החי, בתור הופעה של קדושה. אז ככל שמהלך התחייה יתקדם, ויתברר יותר לפי הערך, כלומר לפי המדרגה שהולכת ומתבררת, מה התוכן הרוחני, השמימי, שהולך ומתברר לנגד עינינו, ככל שזה יהיה יותר מוכר, יותר בולט, ככל שיתבוננו על המציאות במבט של אמונה, ככה גם יחזור חזרה כישרון השירה. כן. עדיין, אבל התהליך הוא תהליך של שמירה וריסוק. אתה לא יכול לשיר את שירת הטבע. אתה לא יכול, בשירת קריאת ים סוף, אתה לא שר את שירת הטבע. אתה שר את השירה של הנס ששובר את הטבע. שירת הטבע זה השירה האחרונה. אתה יודע איפה יש שירת הטבע? פרק שירה. מה זה פרק שירה? זבובים מה הם אומרים? צירה מה אומרת? כלבים מה אומרים? מה הם אומרים כל כך הרבה? מה זה פרק? פרק שירה זה פרק מאוד עליון. זה הרבה בירורים ברב. אתם יודעים, יש הרבה פסקאות שהרב מדבר על פרק שירה. מה זה פרק שירה? פרק שירה זה השמיים מספרים כבוד אלו מעשה ידיו מגיד ערכיה. זה הפרק שלנו.
זה הטבע הגשמי.
זה הטבע, הצירה, הכלבים, הסתוונית, הירח, השמיים, הארץ. מה הם אומרים? זאת אומרת, מה הכוונה מה הם אומרים? הם מביעים תוכן רוחני. נכון? כמו שאמרתי לכם פעם, שהמציאות, למה דומם נקרא דומם? דומי, לומר שירה. הכוונה, בדומם הוא לא מגלה מה התוכן שבו. הצומח כבר יותר מגלה, החי יותר מגלה, האדם מסוגל לדבר, וישראל מסוגלים לשיר. זה פרק שירה. אז עכשיו היה צריך ללמוד כמה פסקאות על פרק שירה. אבל מכונת הצילום פה לא עובדת. אז יש על זה הרבה מקורות, אם אתם רוצים, אני יכול לתת לכם. תתבוננו. לבד. עדיין לכם ללמוד. פרק שירה, נכון? בואו, תכתבו. אתן לכם מקורות על זה. רגע. רגע, 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 חכו. רגע. פרק שירה. קובץ ג' ז' ס' ו' ק' ח', אורות הקודש ג' ק' ת', קובץ ח' ק' י' קובץ ח' ק' י' אורות הקודש ג' ק' ת', קובץ ג' ז' ס' ו' ק' ח'. מה אתם לא מבינים פה? ק' מ' ת'. יש עוד פסקאות, אבל זה מה שמופיע אצלי פה. יישר כוח, רבותיי, תודה רבה. אנחנו נמשיך פעם הבאה פסקה למטה.